שאל השואל ואמר שבשעה שהוא חתך את התרנגולת כדי להכין אותה להכשרה, למליחה, להכשרה, מצא בבטנה שלל ביצים, מהן חלמונים קטנים קטנים שעדוקים בגוף התרנגולת, ומהם חלמונים גדולים שרק תלויים בגידים אבל אינם דבוקים בגוף התרנגולת. ואז הוא שאל, מה דינם של החלמונים האלה הגדולים והקטנים? האם הוא רשאי לתלוש אותם ולאכול אותם יחד עם חלב? האם הוא חייב למלוח אותם כדין בשר או לא? והשאלה הזו מושכלת מאוד, כיוון שכידוע הביצה גדלה בגוף התרנגולת, ואז כשהיא יוצאת בקליפתה מותר לאכול ביצה בחלב, ודאי וודאי שאין צורך למלוח את הביצה, כי הפכה להיות בריאה בפני עצמה ואין לה דין של בשר. ועכשיו שהיא נמצאת בגוף התרנגולת, מה דינה? הדבר פשוט שאם היא נמצאת בגוף התרנגולת עם קליפתה, גם כן דינה כביצה, לא דינה כבשר, רק היא לא צליחה לצאת החוצה וכבר שחטו אותה. אבל השאלות מתחילות מן הרגע שהביצה עדיין היא אינה בקליפתה. ואז כידוע, אחרי שהחלמון מתפתח, אזי חלבון עוטף את החלמון, ולאחר מכן מתפתחת קליפה ציד מסביב, ואז רק אז היא יוצאת מבטן התרנגולת. אז יוצא איפה שיש לנו שלבים שלבים בהתפתחותה של הביצה, והואיל ויש שלבים שלבים בהתפתחותה של הביצה, אנחנו צריכים לדעת מתי היא נחשבת לבשר לעניין איסור בשר וחלב, ומתי היא כבר איננה בשר לעניין איסור בחלב. ושאלה שנמצאת על המדף, מה דין כל אלו לעניין מליחה? האם כל מה שנגדיר אותו כבשר טעון מליחה, ומה שלא נגדיר אותו כבשר לא טעון מליחה? האם כל מה שנגדיר אותו כבשר לעניין איסור בשר וחלב טעון מליחה או לא טעון מליחה? האם זה הולך ביחד או אין זה הולך ביחד? לאחר שהסברנו את השאלה המושכלת הזו, עכשיו נצא לדרך ונאמר, רבנו בפרק 9 מהלכות מאכלות אסורות, הלכה חמישית, כתב, והשוחט עוף ונמצא בו ביצים גמורות, מותר לאוכלן בחלב. השאלה היא, מה זה ביצים גמורות? האם ביצים גמורות הן קליפה או לא? המגיד משנה מביא כאן שני פירושים. הוא אומר, נזכרת כאן בהלכות, כלומר בספר ההלכות של הריף, השוחט התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, מותרות לאוכלן בחלב. רבי יעקב אומר, אם היו מעורות בגידים אסורות, וקיימה לן כתנא קמא, ומשמע דתנא קמא אפילו מעורות בגידים שרי, כיוון שנגמרה. כלומר אפילו מעורות בגידים, ואין דבר כזה ביצה עם קליפה סיד שעוד מעורה בגידים. המעורה בגידים זה כל עוד היא חלמון או אפילו חלבון עוטף אותה, אבל מן הרגע שהיא כבר עטופה בקליפה סיד קשיחה, אז היא כבר לא מעורה בגידים. וכאן נאמר ומשמע לתנא קמא אפילו מעורות בגידים שרי, כיוון שנגמרה. וכתב הרשב"א, איזו היא ביצה גמורה? כל שיש לה חלבון וחלמון, אף על פי שמעורות בגידים. אין לה אלא חלמון, עדיין היא בשר אוכגון העוף, אוכגוף העוף, ואסור לאוכלה בחלב. עוד כתב שכל שאין לה חלבון הרי תאונה מליחה לגדרה כדין בשר. וכן הרשב"א אומר, אם יש לה חלמון וחלבון אף על פי שאין לה קליפת סיד קשיחה, ואפילו שהיא מעורה בגידים, כבר יש לה דין של ביצה, אין לה דין של בשר בחלב, איסור בשר בחלב, יכולים לאכול אותה יחד עם חלב, ואין לה גם צורך במליחה. אנחנו רואה עוד רגע קט אם אנחנו מסכימים לעניין הזה של מליחה. אבל אם היא רק חלמון בלבד, אפילו שהוא גדול, אם היא רק חלמון בלבד, אזי יש לה דין של בשר לעניין איסור בשר וחלב, ויש לה דין של בשר לעניין חובה להכשיר אותו מדמו, דהיינו מליחה. זוהי שיטתו של הרשב"א, ומרן השולחן ערוך יורה דעה סימן פייזן סעיפי כתב, ביצים הנמצאות בעופות, אם הן גמורות, דהיינו שיש להם חלבון וחלמון, אף על פי שהיא מעורה בגידים, הרי זה גמורה, ומותר לאוכלה בחלב. אבל אם אין לה אלא חלמון, אסור לבשלם בחלב, אבל אם אכלם בפני עצמם, מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב. הנה כי כן הוא פסק כמו הרשב"א, שאם היא חלמון בלבד, דינה כבשר לעניין איסור בשר וחלב, הוא רק מקל לעניין אכילת בשר, אכילת חלב אחרי זה, אבל לא ביחד ולא בבישול. וכאמור, ביצה שיש בה חלמון וחלבון, אף על פי שהיא אדוקה בגידים לגוף התרנגולת, היא כבר נקראת גמורה לעניין זה שאין בה דין איסור בשר וחלב. ולשיטתו של הרשב"א, שהוא אמר לא צריך למלוח אותה, זה מה שאנחנו רואים בשולחן ערוך. בדברי רבנו כנראה שגם באמת לעניין איסור בשר וחלב, אם יש לנו בצד גמורה, דהיינו חלמון וחלבון, אף על פי שעתוקה בגידים, אז היא כבר לא בשר לעניין איסור בשר וחלב. האם באמת כבר אין צורך למלוח או לא? זה עוד רגע קט נראה. אבל אנחנו רוצים להראות עוד הלכה חשובה בדברי רבנו, וזה היתרון של רבנו שאיננו נמצא בשאר הפוסקים, כיוון שרבנו כתב את כל התורה כולה, גם את הלכתה למשיחה. אז כל התורה כולה זה סדנד אר אחדו, ויכולים להתפרנס זה מזה. בפרק שלישי מלכות אבות הטומאה הלכה עשירית כתב רבנו, האוכל מן נבלת העוף הטהור מנה, אז זה תלוי מה הוא אוכל. אם הוא אוכל מן העצמות הרכים, או מן הגידים, או מן השלל של הביצים, או מן הדם, או מבשר, מבשר מן החי ממנו, הרי זה טהור. אבל האוכל מן האשכול של ביצים, ומן הקורקוון, ומבני המעיים, או שימחה את החלב באור וגמאו השומן, כי אין חלב אסור בעוף, הרי זה תמק או אוכל מבשרה שהשוטה בכלל אוכל. אז מה שאנחנו רואים כאן זה כך, יש דין שאם אדם אוכל מבשר נבלת העוף הטהור הוא תמה, יש דין כזה. אלא שאנו מסווגים את החלקים שיש בעוף, אם הוא אוכל מן העצמות הרכים של נבלת העוף הטהור הוא אינו כאוכל מבשרה ואיננו תמה, או מן הגידים של נבלת העוף הטהור איננו אוכל בשר, זה לא, גידים זה לא בשר, ומן השלל של ביצים, אז אם הוא אוכל משלל של הביצים זה לא נקרא שהוא אוכל מבשר נבלת העוף. עכשיו, אבל רבנו אומר, אם הוא אוכל מן האשכול של הביצים אז הוא נחשב כאוכל מבשר נבלת העוף וחייב, זאת אומרת, הוא נהיה תמה. יש הבחנה בין אשכול ביצים ובין שלל ביצים. אומר מורי בשם רבי תנחום הירושלמי, זה על משוד הקפי, שאנחנו נהנים בכל רגע מהמילון הנפלא שלו. אז הוא אומר ככה, שלל של ביצים, אשכול הביצים אשר כבר גדל ובו ביצים גדולות קרובות להגיע, וכל זמן שהם גרגירים קטנים נקרא אשכול, דומה לאשכול הענבים. כלומר, כשהם גרגירים קטנים דבוקים בגוף התרנגולת, אלה נקראים אשכול, והם בשר מבשרה לעניין טומאה, וכן לעניין, בוודאי וודאי לעניין בשר וחלב, וודאי וודאי לעניין מליחה. זה דבר פשוט. אבל אם הם שלל ביצים, אזי דינם לא כדין בשר, בשר העוף, והאוכל מהם, מנבלת העוף את האור, אינם טמאים. והרי שלל של ביצים זה לא ביצים גמורות שעומדות כבר לצאת, הן עדיין אדוקות, בגלל זה נקראות שלל, שלל ביצים. ואומר רבי תנחום הירושלמי, שלל זה מלשון שוליל, העובר אשר נמצא ברחם אמו ועומד לצאת. אז גם הביצה, שלל ביצים, ביצים שהם כבר בדרגת התפתחות שעומדות להגיע, אבל זה ברור שלא בצד סיד קשיחה, אלא הדבר פשוט שאם חלבון אפילו מאורות בגידים זה שלל, וזה ודאי ודאי שזה נקרא, לא נקרא בשר לעניין בשר וחלב, תכף נדבר על המליחה. אבל יש לנו ספק מה בנוגע לחלמונים שעדיין לא נעטפו, לא נעטפו בחלבון, והם עדוקים בגידים, הם אינם עדוקים בגוף התרנגולת כמו אשכול, כי הם כבר לא גרגירים קטנים. לכאורה משמע מכאן שכל שאינם כדין אשכול יצאו מכלל אשכול לגדר של שלל, ואם הם גדר של שלל, אף שהם חלמונים, אף שהם חלמונים בלי חלבון, לכאורה אין בהם איסור בשר וחלב, ולכאורה לפי רבנו מותר לאוכלם בשר וחלב. אבל הרב עובדיה יוסף הסתפק בכך, כי יש פוסקים שאומרים שזה כבר גדר, כמו הרשב"א, שאומרים זה גדר של בשר לעניין בשר וחלב, והואיל והוא ידע שיש פוסקים שמתירים, אז הוא עשה פשרה לעניין בשר וחלב, לאוכלם ביחד עם חלב ולבשלם בחלב אסור, אבל לעניין לאכול אחריהם חלב, אז לא יצריך להמתין, אלא יתיר לאכול מיד אחריהם חלב. עשה פשרה בעניין הזה. נראה לנו, אבל בגלל הספק אין אנו מורים למעשה ככה, נראה לנו שלפי רבנו אפילו חלמונים שעדוקים בגידים, אבל הם כבר לא דבוקים בגוף הבהמה, לפי שיטת רבנו נראה לנו שאין להם דין של בשר וחלב, ומותר לאוכלם יחד עם חלב, אבל זה להלכה ולא למעשה. אשר לגבי המליחה, באמת לפי רבנו יש לנו מה שנקרא ביצה שנמצא בה קור דם, אם בחלמון היא אסורה, ואם בחלבון זורק את הדם. והפוסקים, הגמרא אומרת, ברגע שמוצאים בחלמון שלא תכלו בחולה, אף על פי שמצאתי דם נקודתי, משהו השתבש במערכות הזרימת הדמים וישארותם, ולכן יש לחשוש שמה יש בה עוד דמים. אז אומנם יש פוסקים שחלקו בין ספרן לארעה ובין ביצה שבאה מפריה ורבייה, מורי דוחה את זה, אבל לא כאן המקום. מה שמורי אומר הוא שבדרך כלל החלמון מוקף גידים גידים של דם, זה לא הגידים שעדוקה בגוף התרנגולת, אלא מסורגים בתוכה, בתוכה, וככל שהיא מתבשלת יותר ויותר הגידים האלה המזרקי דם הללו מתנקים והולכים, כך שכשכבר החלבון מקיף את החלמון, החלמון כבר התנקה מכל הדמים שבו, מכל הדמים שבו, ואז היא נעטפת בשכבת סיד שמתקשחת, והיא נגמרת ויוצאת לאוויר העולם. ולכן כשנמצא טיפת דם בחלבון, זה מקרה נקרא, זורקים את הטיפה ואיננה נאסרת. כשמוצאים טיפת דם בחלמון, אזי כנראה משהו השתבש בהתנקות החלמון מן הדמים, וצריכים לחשוב שהם מצאו דמים אחרים, ולכן כל הביצה אסורה. לפי זה אני אומר שרבנו חולק על הרשב"א ואומר, חלמונים שהם כבר בשלים והם אדוקים בגידים, ואפילו הם חלבון, כל שיש מזרקי דם ורואים מזרקי דם, חייבים בקורים במליחה. כלומר, הוא יכול להיות לא בשר לעניין בשר וחלב, אבל סוף סוף צריך לנקות אותה מן הדמים, והמליחה נועדה לנקות אותה מן הדמים. ומשום כך נראה לנו שהחלמונים לפי רבנו, אם הם כבר לא אשכול, הם מותרים מדין בשר וחלב, אבל לעניין מליחה, כל שניכר בהם מזרקי דם חייבים במליחה. אז הם, כי המליחה היא לא מדין בשר אלא מדין דם, ואילו החלמון כשהוא מנוקה ממזרקי דמים כבר אין לו דין של בשר ואין לו דין של דם, ויכול בוודאי ובוודאי לאכלו עם חלב, אבל זה להלכה ולא למעשה. רבי חנינא אומר את זה. Thank you.